השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בשאלה האם כתובה זה מדאורייתא או מדרבנן. בחלק השני נחזור לנושא של אתמול, וזה טענת פתח פתוח או טענת דמים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, האם כתובה זה מדאורייתא או מדרבנן. כלומר, החיוב של הבעל לשלם לאשתו איזשהו סכום אם הוא מת או שהם מתגרשים, האם זה מדאורייתא או מדרבנן. אז נזכיר שאתמול ראינו בדרך אגב את רבי שמעון בן אלעזר שאומר שזה מדרבנן, היום נראה לגבי זה מחלוקת. עכשיו, לפני המחלוקת, קודם נראה מה הנפקמינה אם זה מדרבנן, אז בגמרא עולות כאן שתי נפקמינות. נפקמינה אחת שהזכרנו אתמול, וזה שאם זה מדרבנן, אז רבנן אמרו גם להאמין לו כשהוא טוען טענת פתח פתוח, והוא נאמן להפסידה כתובתה. מה שראינו אתמול, כי יש חזקה שאין אדם תורח בסעודה ומפסידה. זאת נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה אומרת הגמרא היום בשורה השמינית שאם זה מדרבנן אז היא גובה מהזיבורית. כלומר, אם הוא משלם לה בקרקע ולא בכסף, ויש לו שתי קרקעות ששוות את הסכום של הכתובה, כלומר 200, אבל אחת היא גדולה וגרועה ואחת קצת יותר קטנה ויותר משובחת, אז היא גובה מהפחות טובה מהזיבורית, בגלל שזה חוב דרבנן. עכשיו, בהמשך עולה בגמרא שזה נכון לא רק לגבי קרקעות, אלא גם לגבי כסף. כלומר, אם התחתנו למשל בארץ ישראל והתגרשו בקפוטקיה, ובקפוטקיה הכסף שם יותר עובר לסוחר, אז אם זה מדאורייתא, יכולה לדרוש את הכתובה שלה במאות של קפוטקיה. אם זה מדרבנן, אז לא. אז זאת הנפקמינה השנייה, האיכות של החומר שממנו משלם את הכתובה. שוב, הערך הוא אותו ערך, אבל עדיין יותר טוב לקבל משהו עם איכות יותר טובה. אז זאת הנפקמינה. עכשיו נראה את הדעות. אז הגמרא מביאה מחלוקת בין חכמים לרבן גמליאל, ויש שתי גרסאות מי אמר מה. בברייתא א', חכמים אומרים שזה דרבנן, ורבן שמעון בן גמליאל אומר שזה דאורייתא. בברייתא ב', לכאורה זה להפך. חכמים אומרים דאורייתא, הם לומדים מהפסוק כסף ישקול כמוהר הבתולות, מכאן שיש מושג כזה בתורה של מוהר הבתולות, ואילו רשב"ג אומר שזה דרבנן. אז שוב, בברייתא א', חכמים דרבנן, רשב"ג דאורייתא, בברייתא ב', להפך. מה עושים? אומרת הגמרא, באמת לרשב"ג זה דאורייתא, כמו ברייתא א', כי יש עוד ברייתא ששם רשב"ג אומר שיכולה לגבות מהמאות של קפוטקיה, שזה כמו שאמרנו מקודם, מתאים לדעה של דאורייתא. אז מה עושים עם ברייתא ב', ששם הוא לכאורה אמר שזה דרבנן? אז כאן יש שתי אפשרויות, ובשתן אנחנו משנים קצת את הגרסה של הברייתא, או שאנחנו פשוט הופכים את הדעות, כלומר שרשב"ג אמר דאורייתא וחכמים אמרו דרבנן, או שעושים חסור עם יחסרה, ובאמת בברייתא ב' יש רק את דעת רשב"ג, ומה שהוא אמר שזה דרבנן, הוא דיבר על אלמנה, שאז באמת גם לדעתו זה דרבנן, אבל בבתולה זה דאורייתא. עד כאן החלק הראשון, ראינו מחלוקת האם זה דאורייתא או דרבנן, ראינו שתי נפקמינות, לגבי טענת פתח פתוח ולגבי מאיזה קרקע או מאיזה מאות היא גובה, וראינו שלמסקנה חכמים אומרים שזה דרבנן, ורשב"ג אומר שזה דאורייתא. עד כאן כאמור החלק הראשון. החלק השני, קצת לפני השליש התחתון של עמוד א', מחזיר אותנו לנושא של אתמול, וזה שבעל התחתן, ואחרי הלילה הראשון בא הבעל לבית דין ואומר, היא לא בתולה, האם מאמינים לו או שלא? אז לגבי להאמין לו ולהרוג אותה למשל, זה ודאי שלא מאמינים לו, בשביל זה צריך עדים. אבל האם מאמינים לו לגבי לאסור אותם, והאם מאמינים לו לגבי להפסידה כתובתה? אז נזכיר שאתמול ראינו שלגבי לאוסרה עליו, יש כאן עיקרון של שוויה נפשי חתיך די סורה. כלומר, אם הוא טוען מציאות מסוימת, אנחנו לגביו אומרים שזו באמת הייתה המציאות. עכשיו ראינו אתמול שאם זו טענת דמים, כלומר שהוא אומר שלא היה דם, אז זה יותר קל להקשיב לו. לגבי טענת פתח פתוח, כאן זה קצת יותר קשה, כי אולי הוא פשוט לא יודע איך להבחין האם זה פתח פתוח או לא, אבל אמרנו שבכל זאת גם בזה מאמינים לו. עכשיו, זה שמאמינים לו, זה עוד לא אומר שנאסור אותם, כי עדיין יכול להיות שזה היה לפני שהם התחתנו, ויכול להיות שזה היה באונס. לכן אמרנו שאם באמת זה מצב כזה של ספק ספקה, אז עדיין הם יהיו מותרים. רק אם זה ספק אחד, כמו שיש את כהן, או שהוא קידש אותה כשהייתה פחות מבת שלוש, אז באמת נאסור אותם על סמך זה שהוא אומר, פתח פתוח או טענת דמים. זה לגבי לאסור. לגבי כתובה, בזה ראינו מחלוקת. רבי לזר אמר שהוא לא נאמן להפסידה כתובתה. רבי יהודה ורב נחמן בשם שמואל אמרו שכן, כי כאמור, לדעתם זה רק דרבנן. ויש חזקה, אין אדם תורח בסעודה ומפסידה, ולכן הוא נאמן גם להפסידה כתובתה. עד כאן מה שראינו אתמול. שוב, הוא נאמן לאוסרה עליו כשזה ספק אחד, ויש דעות שהוא אפילו יכול להפסידה כתובתה. זה מה שראינו אתמול. היום נראה מקרים בפועל, כלומר נראה אוסף של מקרים שהגיעו לבתי דין שונים ונראה מה פסקו בהם, ונראה שלמרות שבאופן כללי אמרנו שהבעל נאמן לאוסרה, בכל זאת לא תמיד עושים את זה כל כך מהר, ונחלק את המקרים לשתי קבוצות. קבוצה הראשונה זה שני מקרים של טענת פתח פתוח, קבוצה השנייה זה ארבעה מקרים של טענת דמים. אז המקרה הראשון, בעל טען לפני רב נחמן, פתח פתוח מצאתי, ורב נחמן אמר שצריך להקות את הבעל, כי הרי איך הוא יודע אם זה פתח פתוח או לא, כנראה שיש לו ניסיון עם זונות, ולכן הוא אמר להקות את הבעל. עכשיו, על זה מיד שואלת הגמרא, הרי רב נחמן אתמול אמר שהוא נאמן, אז איך פתאום כאן הוא אומר להקות אותו? אז כאן יש שתי תשובות. תשובה אחת זה שזה לא סותר, באמת הוא נאמן, אבל באמת גם צריך להקות אותו, כי מה פתאום הוא בקיא בכזה דבר? זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, זה תלוי האם מדובר באדם שאמור להיות לו ניסיון, כי הוא כבר היה נשוי, יש הוא עדיין נשוי לעוד אישה, או שהוא מדובר בבחור. מה שאמרנו שהוא נאמן, זה בנשוי, כי הוא באמת אמור לדעת, ואפשר לסמוך עליו, ואותו לא מקים כשהוא טוען את זה. אבל אם בחור טוען את זה, אז לא מקשיבים לו, והוא לא אוסר אותה גם לא מדין שוויה נפשי חתיך הדיסורה, כי אנחנו מניחים שהוא פשוט לא יודע, ומקים אותו כי הוא חצוף להוציא לעז על בנות ישראל בדבר שהוא בכלל לא מבין בו. אז שוב שתי תשובות, תשובה ראשונה זה שגם בחור נאמן, אבל אם הוא בחור, אז אנחנו מקים אותו, כי הוא לא אמור להיות בקי בכאלה דברים. תשובה שנייה זה שרק נשוי נאמן מדין שוויה נפשי, ובחור לא נאמן בכלל, כי מניחים שהוא לא יודע, ומקים אותו. עכשיו רק נעיר בסוגריים, לפי זה גם שלמדנו אתמול שלפי רב נחמן הוא נאמן, מן זה דווקא בנשוי. אז עד כאן המקרה הראשון עם תגובה של רב נחמן לטענת פתח פתוח, כשלמדנו מכאן שיכול להיות שזה דווקא בנשוי. המקרה השני זה שבאו לפני רבן גמליאל עם טענת פתח פתוח, והוא ניסה לשכנע את הבעל שאולי באמת זה לא היה פתח פתוח. הוא אומר לו אולי היטאת, או שאולי נכנסת בכוח מדי ולכן זה הרגיש כמו פתח פתוח לפי הריטב"א, ואז היא תהיה מותרת לך. עכשיו בראשונים יש שני הסברים למה רבן גמליאל ניסה לעשות את זה. הריטב"א אומר שבאמת היה כאן מקרה של ספק ספקה, ולכן גם אם הבעל יטען פתח פתוח, עדיין לא נאסור אותה עליו, וכל מה שרבן גמליאל עשה זה רק ניסיון להרגיע את הבעל, כי הוא הולך לחיות איתה, הוא רוצה שלפחות הוא לא יחשוב שיש עליו. זה הסבר אחד. הסבר שני, התוספות ריד אומר שבאמת זה היה מצב שבו כן מקשיבים לבעל, כי זה היה ספק אחד והוא נאמן לאוסרה עליו, אבל בכל זאת רבן גמליאל מחדש כאן שאם הבעל עצמו לא לגמרי בטוח בטענה שלו, אז כבר לא אומרים שוויה נפשי חתיך את איסורה, ולכן הוא ניסה למצוא איזשהו סדק בביטחון של הבעל בטענה, ואז הוא יתיר לו את אשתו. עד כאן המקרה השני של טענת פתח פתוח, רבן גמליאל ניסה לשכנע את הבעל שאולי זה לא היה באמת פתוח. הקבוצה הבאה של המקרים, זה חמש שורות לפני סוף עמוד א', זה ארבעה מקרים של טענת דמים. כלומר שהבעל טוען, לא מצאתי דם, כשכאן כאמור יותר קל להקשיב לבעל, כי זה לא דורש איזו בקיאות מיוחדת, הוא פשוט רואה שלא היה דם. אז באופן כללי, כשהוא טוען טענת דמים, וזה רק ספק אחד, הוא נאמן לאוסרה, כמו שאמרנו. אבל עכשיו נראה ארבעה מקרים שהגיעו לביתין, שלמרות שהרב מאמין לבעל שהוא אומר שלא היה דם, בכל זאת הוא מתיר את אשתו. למה? אז בוא נראה. אז המקרה הראשון, השלישי והרביעי, זה שהאישה טוענת שהיא כן הייתה בתולה, ובכל זאת לא היה דם. למה? אז במקרה הראשון, רבן גמליאל בן רבי עשה איזשהו בירור וגילה שבאמת כן היה דם, אלא שהזרע כיסה את הדם. איך הוא בירר את זה? הוא כיבס במים את הסודר שבו הם נגבו, וזה הוריד את הזרע, ופתאום ראו את הדם, וכך הוא התיר אותה לבעלה. אגב, בסוגריים, רבשי אומר שזה מתאים רק במים של ארץ ישראל. בכביסה של בבל, המים לא טובים, והם לא יורידו את הזרע, ואם יעשו גם גיהוץ, זה יוריד גם את הזרע וגם את הדם. לכן שם זה לא יעבוד. בכל אופן, זה המקרה הראשון שהוא גילה שבאמת כן היה דם. המקרה השלישי זה שבאמת לא היה דם, אבל האישה טוענת שהיא ממשפחת דורקטי, שזה משפחה שפשוט אין לה דמים, ובאמת רבן גמליאל הזה כן עשה בדיקה וראה שבאמת לכל המשפחה שלה אין דמים, וכך הוא יתיר אותה לבעלה. עכשיו בסוגריים יש כאן שתי גרסאות, האם זה טוב להיות ממשפחת דורקטי או שלא. לפי הגרסה שזה לא טוב, רבן גמליאל אמר לבעל, התחייב במקחך. כלומר, זאת אשתך, אין מה לעשות, אין לה דמים. עכשיו למה זה לא טוב? כי רבי חייא אמר שדמים יפים לאישה, כי אישה שדמיה מרובים, בניה מרובים. לכן זה לא טוב. זאת גרסה אחת. גרסה שנייה זה שרבן גמליאל אמר לו, זכה במקחך, אשריך שזכית. כלומר, זה כן טוב. למה זה טוב? כי הוא לא בא לידי ספק נידה, כי כיוון שאין הרבה דם, לא יהיו ספקות, וזה ככה חיים יותר רגועים. זה בסוגריים. בכל אופן, זה המקרה השלישי, שהתברר שהיא ממשפחת דורקטי, שאין להם דם. המקרה הרביעי זה קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה מקרה שהגיע לרבי, ורבי שם לב שהחתן והכלה נראים מאוד רעבים, ובאמת זה היה שנת בצורת, אז הוא השקע והכיל אותם, ורחץ אותם ואמר לו לבוא עליה עוד פעם, ואז כבר כן היה דם, וכך התברר שבפעם הראשונה לא היה דם, כי מרוב רעב האור היה יבש ולא היה דם, וכנראה שהוא גם לא נקרא לגמרי, וכך בפעם השנייה זה כן נקרא ואז כן היה דם. אז זה המקרה הראשון, השלישי והרביעי, שהאישה טענה שהיא כן בתולה, ובאמת התברר שהיא כן הייתה בתולה, כי או שהדם היה מוסתר מאחורי הזרע, או שהיא ממשפחת דורקטי, או שפשוט זה היה שנת בצורת. עכשיו נחזור חזרה אחורה למקרה השני ובזה נסיים, זה בשורה השנייה בעמוד ב', זה שהאישה מסבירה, נכון, באמת לא היה דם, אבל זה כי פשוט הוא לא בא עליי כמו שצריך, אני עדיין בתולה. עכשיו רבן גמליאל בן רבי רצה לבדוק האם היא עדיין בתולה או לא, אז הוא עשה שיטה, הוא ביקש ממנה לשבת על חבית של יין והריח את הפה שלה. אם היא לא בתולה, אז הריח יעבור מלמטה דרך הגוף ועד הפה. אם היא כן בתולה, אז הריח לא יעבור, ובאמת בדקו והתברר שהיא באמת עדיין הייתה בתולה, ולכן הוא התיר אותה לבעלה. עכשיו בסוגריים, לפני שרבן גמליאל עשה את הבדיקה הזאת, קודם עשה את אותה בדיקה עם שתי שפחות, אחת שהוא ידע שהיא בתולה ואחת לא, ובדק האם באמת הוא יודע לבדוק עם השיטה הזאת, ואחרי שהוא ראה שזה מצליח, אז הוא בדק את זה עליה. בכל אופן זה המקרה השני, ועד כאן ארבעה מקרים שבהם התירו את האישה למרות שהבעל טען טענת דמים. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון עסקנו בנושא של האם כתובה זה מדאורייתא או מדרבנן. ראינו לזה שתי נפקמינות, שאם זה מדרבנן נוכל להאמין לו בטענת פתח פתוח גם להפסידה כתובתה, וגם שהיא תגבה מהזיבורית ולא מהעידית. לגבי הדעות ראינו שתי ברייתות, בברייתא אחת חכמים אמרו שזה דרבנן ורשב"ג אמר דאורייתא, בברייתא השנייה זה היה להפך, וענינו באמת זה כמו הברייתא הראשונה שרשב"ג אומר דאורייתא, ולכן אגב אם הם התגרשו בקפות כי היא יכולה לגבות מהכסף שם כי הוא יותר משובח, ולגבי הברייתא השנייה משנים את הגרסה, או שהופכים את הדעות או שעושים חסור המחסרה וכל הברייתא שם היא רשב"ג, ומה שהוא אמר שזה דרבנן זה לגבי האלמנה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו לנושא של בעל שטוען פתח פתוח או טענת דמים, אמרנו שבאופן כללי הוא נאמן לאסור אותה, אבל היום ראינו מקרים שבהם בכל זאת לפי חלק מההסברים התירו. שני המקרים הראשונים היו בטענת פתח פתוח, במקרה הראשון רב נחמן אמר להקות את הבעל שטען פתח פתוח, ושאלנו, הרי אמרנו שהוא נאמן אז למה מקים אותו, וענינו שתי תשובות, או שהוא נאמן אבל בכל זאת מקים אותו כי הוא בחור והוא לא אמור להיות בקי בפתח פתוח, או שבאמת מי שנאמן זה רק נשוי אבל בחור באמת לא נאמן מקים אותו על החוצפה שלו שהוא מוציא לה אז על בת ישראל. זה היה המקרה הראשון, שלפי הסבר השני יוצא חידוש שבחור באמת לא נאמן כי הוא לא בקיא בזה. מקרה שני זה שרבן גמליאל ניסה לשכנע את הבעל, אולי בכל זאת זה לא היה פתח פתוח, אולי היטאת, אולי נכנסת בכוח, וראינו שני הסברים בראשונים למה רבן גמליאל עשה את זה. לפי הסבר אחד באמת מדובר שם בשני ספקות, כלומר ספק ספקה, ולכן הבעל לא נאמן לאסור אותה, ורבן גמליאל רק רצה להרגיע קצת את הבעל. לפי הסבר שני מדובר שהבעל כן נאמן לאסור אותה, ורבן גמליאל ניסה לבכוע איזשהו סדק בביטחון שלו, כי אם הבעל כבר לא בטוח, אז כבר אין את הדין של שווי הנפשי, והיא תהיה מותרת. זה היה לגבי פתח פתוח. אחר כך ראינו עוד ארבעה מקרים לגבי טענת דמים. בשלושה מקרים ראינו שלמרות שהבית-דין מאמינים לבעל שהוא לא ראה דם, בכל זאת הצליחו להתיר את האישה. במקרה אחד כי בדקו את הסודר במים והתברר שהדם מוסתר על ידי הזרע, במקרה שני התברר שהאישה ממשפחת דורקטי ולכן התירו כי אין להם דמים, ובמקרה שלישי התברר שבגלל הרעב האור של האישה היה מאוד יבש ולכן לא היה דם, בכל המקרים האלה התירו. והיה עוד מקרה שבו האישה טענה שהיא בכלל עדיין בתולה, שהבעל לא בא עליה כמו שצריך, אז רבן גמליאל עשה בדיקה מיוחדת, הוא הושיב אותה על גבי חבית של יין, וכיוון שלא יצא לריח של יין מהפה, זה מראה שהיא באמת בתולה, ולכן הוא התיר אותה. כל טוב.